אז אנחנו בשיעורים הקודמים עסקנו במה שקראנו תכונת האינסוף בנפש, וראינו את המיקום הנכון שלה ואת המיקום הלא נכון שלה. נכון שבעולם החומר אנחנו לא רוצים, אין אינסופיות בעולם החומר, עולם החומר צריך להיות מדויק, כן? ובעולם הרוחני, כן, תכונת האינסוף עניינה להופיע בעולם הרוחני, וגם שם היא צריכה להיות להופיע בצורה נכונה, כן, באופן כזה שאנחנו מחפשים השתלמות אינסופית ולא שלמות אינסופית. מה שראינו ברב אלי הורוביץ בהערה שלו, נכון? אנחנו לא מושלמים או אינסופיים בשלמות שלנו, כולנו יש חסרונות, אבל ההשתלמות שלנו אינסופית, הרצון, הנבעת הרצון, ועל זה דיבר רב חרל"פ לתלמיד שלו ואמר לו, אם העולם הרוחני שלך מכניס אותך לדיכאון, לעצבות, לחוסר סיפוק, זה לא נכון, זה לא דבר נכון. תעצור, תכוון את המיתרים, אתה לא בונה את הדברים נכון. אסור לנו לבנות עולם אמוני כזה, שככל שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו נעשים יותר עצבנים ויותר מרירים ויותר מתוסכלים, גם על עצמנו וגם על העולם וגם על עם ישראל ועל הממשלה, אלא הפוך. עצם זה שקיימת בנו תנועה של התקדמות והשתלמות רוחנית, זה הדבר המשמח, זה הדבר הממלא. זה הדבר שהוא השמחה הכי שלמה, ככה הרב חרל"פ אומר לתלמידו. אנחנו צריכים להתרגל למנגינה הזאת. זה מה שאנחנו ננסה גם להתאמן בזה יותר, כן? להתרגל לזה. בעצם התנועה הזאת של ההשתלמות היא המנגינה של העולם הרוחני. היא המנגינה הבריאה של העולם הרוחני. שמצד אחד הוא תמיד רוצה להתקדם, ומצד שני הוא שמח בעצם ההתקדמות, והוא לא אוחז במדדים החיצוניים, המלחיצים והמדכאים, אלא הפוך, הוא עוסק בשמחה בהתקדמות. זה דבר שצריך המון המון לבנות אותו, לבנות אותו בתוכנו, כי בסוף זה המנגינה שאיתה אנחנו צועדים. כן, זה שהעולם הרוחני שלנו מלא בתביעות ובשאיפות וברצונות לכלל ולפרט, אבל צריך לדעת איך לאחוז בזה נכון, בצורה גדולה ומשמחת. זה דבר שככה הרבה תרגילנו בתורתך, צריך לעשות תרגילים בתרגילי נפש. אז זה אנחנו ככה נעשה ככה טיפה יותר לעבוד על זה, ונלמד ביחד, נזכה ללמוד ביחד מתוך דבריו הקדושים של החפץ חיים, בהקדמתו לספר שמירת הלשון. שמירת הלשון, הרב ציודה היה אומר בישיבה שזה הכרטיס ניסה לישיבה של הרב, כן? לפתח נפש, נפש כללית, נפש של עדינות, של טהרת בן אדם לחברו, שזה הבסיס לקבלת תורה. אז זה ככה במרכז, אני חושב, איך שמעתי, שזה היה הדבר היחיד שחייבים ללמוד, 10 דקות שמירת הלשון. והחפץ חיים בהקדמה לשמירת הלשון עוסק בשאלה שרבים נמנעים בגללה מלגשת בכלל לתחום הזה, והיא השאלה, אין לי סיכוי, כן? איך אפשר בכלל לכבוש הר כל כך גדול ואינסופי כמו שמירת הלשון. עכשיו, הנושא הספציפי שבו הוא עוסק זה שמירת הלשון, אבל השאלה וגם התשובה מאוד מאוד רלוונטי לכל העולם הרוחני. כן? כי כל העולם הרוחני הוא מציב לנו אתגרים, כמו שנראה שאי אפשר להיות מושלמים בשמירת הלשון, גם אי אפשר להיות מושלמים במידת הענווה ובשמירת העיניים ובלימוד תורה והמון המון המון דרישות שהעולם הרוחני ככה מציב לנו, דרישות של הרים כאלה גבוהים. ולכן אנחנו נלמד החפץ חיים שהוא עוסק בשמירת הלשון, אבל דברים נכונים, אני חושב, על כל העולם הרוחני באופן כללי. בסדר? הביאו הדפים? יש הדפים? יש. אני רוצה. בסדר? טוב. אז בואו נתחיל. ידוע הוא שמפתה היצר לאדם להתרחק ממידת שמירת הלשון ומללמוד פרטי הדין הזה. אומר לך, מה תועלת תגיע לך אם תלמד ותעמיק בזה העניין? כן, בהקדמה של הספר, חפץ חיים רוצה, מה שנקרא, לשים על השולחן את הבעיה שמונעת מרוב בני אדם בכלל להתחיל עם הספר. מה יועיל לך? האם תוכל להגיע עד קצוותה ולשמור את פיך בכל ימי חייך? אתה באמת חושב שזה אפשרי? כן, אנחנו מדברים פה על אדם כבר לאט, מאוד מאוד מורגל. איתו החפץ חיים, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא רוצה, הוא מדבר פה עם בנם שמאוד מאוד מורגל בלהגיד לשון הרע, זה השפה שלו. זה השפה שלו, זה צורת ההתנהלות, זה החברה, זה העיתונים, זה התקשורת, זה... ככה, זה ה... איך קראנו זה במערל, קראנו זה, זה הנורמה, נכון? ככה זה, ככה מדברים, אתה שאני אילם, אתה שאני, כן, עושים לך עם דלק על הפה. אז אומר החפץ חיים, זה השאלה שמטרידה. אדם שלא רוצה בכלל להתחיל עם הנושא הזה, כי הוא יודע שאין סיכוי. האם תוכל לשמור פיך בכל ימי חייך? הלוואי ומשך הקיום על יום או יומיים, ואפילו בזה הזמן המועט, האם תשמור בכל העניינים שצריך לשמור, כן? אומר אותו הד של, נקרא לו יצר הרע, או נקרא לו, לא יודע מה, בתוכנו, שאומר, מה, כמה זמן זה יחזיק? יום, יומיים, וגם ביום יומיים האלה זה לא יהיה בשלמות. יופי, אז זה יום יומיים, הסלחת, וזהו, תחזור חזרה לאותה סגנון. מה זה שווה? הלו איש מדיני אתה, מדיני הכוונה חברתי, כן, אתה אדם חברתי, אתה לא גר בערים. יש לך עסקים רבים עם מאות בני אדם. שוב לך, שלא תתחיל בזו המידו הכלל, תבחר לך תחומים אחרים. כן, זה תחום מה שנקרא, לא כדאי להתחיל, ומראש לדעת שאתה רק הולך לקבל מרירות ותסכול, חבל. שלא תתחיל בזו המידה, כי היא מידה שאין לה קצבה בזמן ובעניין. זה לא קצוב. זה לא משהו שמה שנקרא מתחילים גומרים. כן, אנחנו הרבה פעמים בחיינו אוהבים משימות מוגדרות. משימה מוגדרת, איפה אני מתחיל? איפה אני גומר? אוקיי, שמענו, הבנו. יהיה קשה, אבל מתישהו, זהו, זה ייגמר. כאן זה לא ייגמר. זה משהו לכל החיים. כוללת לכל חלקי העיתים והזמנים, אשר יתקיים האדם מימי חלדו. וגם כוללת לכל חלקי העניינים, אשר בין אדם לחברו. המון המון פרטים, עם כל בן אדם שאתה מדבר, מה אתה עכשיו... תריץ בראש את כל פרטי יחוד השעון הרע, תוך כדי שאתה מדבר עם האם ההוא ועם האם זה... על פנה משימה מאוד 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 קשה, בטח לאדם שככה התרגל לדבר. מה העונים לבן אדם כזה? מה העונים לעצמנו? ושוב, תקחו איזה כל אחד למקום שלו, יכול שיש מישהי שבשבילה יחסי שמירת הלשון זה קל, אבל יש לה תחום אחר שיכולה להגיד את אותם משפטים על התחום הזה. כן, זה תחום שבשבילי הוא בלתי אפשרי, אין לי בכלל עניין להתחיל איתו, אין לי בכלל להתמודד איתו, כי אני יודע שזה מעבר להרי החורש, לא ישים. בסדר? וגם אם טיפה אין לי להתקדם, זה יתקדם טיפה בים, וחבל על המאמצים, רק תסכול יוצא לי מה שנקרא החורש החור שלי, כן? המקום הלא טוב שלי. אנחנו מעדיפים הרבה פעמים על המקום הזה לדלג, וחפץ חיים בא לשכנע אותנו להיכנס. מה העונים? ואני חילקתי את זה פה לשתי תשובות עקרוניות. בתשובה הראשונה, החלוקה היא שלי, אני לא לוקח עליה אחריות, אבל כן, נראה לי שככה יותר קל לקרוא. תשובה הראשונה יש לה א' וב', שני חלקים, אבל באותו כימון של תשובה. ואחר כך יהיה עוד תשובה יותר עקרונית. כן. השאלה היא, מה העונים לאדם שאתה רוצה עכשיו... שכנע אותו להיכנס לתחום שנראה לו שאין לו סיכוי בו. החפץ חיים ספציפית כותב את התחום של שמירת הלשון, כי הוא יודע שלהרבה מאיתנו זה תחום מאוד מאוד קשה, כן? שהוא נוגע לכל תחומי החיים, וזו משימה שהיא לא נגמרת, אין לה קצבה, בלשונו. ועל פניו, אתה לא יכול להשיג בזה הצלחה בתחום הזה, או לפחות אותו אדם שאם הוא מדבר איתו, אומר, אין לי סיכוי בתחום הזה להגיע להצלחה, אז למה להיכנס מראש לכישלון? כן? זה נראה... סתם כאב לב מובנה, כן? ואני אומר, כל אחד יש לו תחומים שאצלו הם כאלה, שהם נראים בלתי אפשריים, ממילא למה להתחיל בכלל לגעת בהם. בסדר? אוקיי, תשובה אחת. הוא נבאר דברינו היטב בעזרת השם יתברך. לעניין טענת היצר, שלא יומשך הדבר יותר מיום או יומיים. חפץ חיים עכשיו מתחיל איתנו, כן, לעשות, זה נקרא בפסיכולוגיה, קליק הזה שנקרא שיח קולות. בוא נתחיל לתת לקולות האלה שם, ויתחיל מה שנקרא לעשות דיון ביניהם. והרבה פעמים גם עם היצרה שבנו, זה טוב להתרגל לעשות את הדבר הזה. כן, יש לי איזה יצרה בתחום מסוים, בוא נשמע אותו. בוא לא רק נבטא, נתחיל לעשות מה שנקרא, כן, לשמוע אותו ולנסות לראות מה אני עונה לו. אם לא יהיה לי תשובה טובה, אז אני באמת, אין לי סיכוי להמשיך עם זה הלאה. בואו נתחיל לשמוע מה הוא אומר, ואז ננסה לפרק את הטענות שלו אחת לאחת. טענה ראשונה שהיצר הזה אמר, זה, הדבר הזה לא יחזיק יותר מיום יומיים. נכון? זאת הייתה טענתו. אומר החפץ חיים, בתשובה הראשונה, אני מה שנקרא הולך איתך. בוא נעשה מקורת מוצא שאתה צודק. זה יחזיק מעמד יום יומיים. לטענת היצר שלו ימושך הדבר יותר מיום יומיים. ישיב לו. לו יהי כי דבריך. אתה נגיד שאתה צודק. וכי בשביל זה צריך להתרפות מזה? למה לא? יום או יומיים? אחר כך אני חוזר, 40 שנה דיברתי לשון הרע, אחר כך אני אחזור לעוד 40 שנה, אבל לא, נגמד עכשיו לשון הרע, בהתלהבות, סדר וזה, יום או יומיים. אומר החפץ חיים, הלא ידוע, כי כאשר ילך, יהיה מי שיהיה, אפילו עשיר גדול, וכל שכן אני, על שפת הים, ויראה שפלת הים אבנים טובות ומרגליות. האם יתיר לנפשו מלהתרפות מללקטן? מסיבת דבר שלא יימשך זמן לכיתתן רק על איזה שעות ולכל היותר יום אחד? בזה אין שייך רק בדבר פחות ונבזה? לא כן באבנים טובות ומרגליות? העיקרים מאוד בשוויין, אשר כל רגע ורגע אשר ילקטן מתפסם תחת ידו, שווה יותר מ-100 ימים אשר לקרות דברים פחותים? חפץ חיים הרבה מאוד להשתמש בכלי המופלא שגם חז"ל הרבו להשתמש בו שנקרא משל. המשל לוקח לנו עולם שמוכר לנו ומכניס אותנו הרבה לתוכו, ואז פתאום חושף דרכו נקודה שהייתה חשבנו שהיא מוכרת לנו, אבל דרך המשל מתברר שלא הכרנו אותה עד הסוף. אז המשל הוא על אדם שהולך, כן, הולך על שפת הים, ויש גאות ושפל, אז פתאום בשפל, כן, הוא זוכר ככה בדיוק ללכת שם בזמן של שפל, הים ככה נסוג, והוא לתדמתו רואה שפתאום התגלה שהים פלט מאות ואלפים, מאות אבנים טובות ומרגליות. כל אחד מהם שווה, כן, סכום אדיר. העומד נדהם, אין לו זמן, אין לו לא תיק ולא סקית, ולא זמן לקרוא לאף אחד. הוא יודע שהעסק הזה מוקצב עוד שעה, הים יחזור והכל ישתף. אז מה, הוא יגיד לעצמו, טוב, שעה, כמה יכול להספיק? בנעליים, בגרביים, במכנסיים, כמה יספיק? 7-8 מרגליות, 10 מרגליות, נאמר, זה מצחיק, יש פה אלפים, כאילו, צחוק מהעבודה. ודאי שאדם לא יגיד דבר כזה, נכון? אלא מה? כן, הוא יעשה עם הגרביים, ונעליים. וגם אם הוא יצא שם שני מרגליות בידיים, הוא יהיה מבסוט, יהיה מאושר. כי הוא יודע שכל מרגלית היא עולם, הוא שם אותו במקום אחר לגמרי, עולם הוא לא. אדם עם מרגלית, אדם בלי מרגלית, זה לא אותו בן אדם בכלל. אז זה אין מרגלית אחת. זה רק על מה, אפילו אם אני יוצא מפה מרגלית אחד, אני המאושר של בעדה. כמה שאני אספיק, אני אומר, לא תבוא לי שום טענה שאומרת, רגע, אבל מה זה לעומת אלפי המרגליות שהשארת? זה טענה שלא מתחילה בכלל. למה היא לא מתחילה בכלל? כי זה לא קשור, כאילו, מה זה קשור? זה לא, כאילו, אם לא אספת את כל מישהו פה מודד אותך במספרית, מישהו מודד אותך. אומר החפץ חיים, בדברים מאוד מאוד פחותיים, אז באמת, זה הרבה פעמים, הכמות היא מאוד מאוד מודדת, היא קובעת, נכון? אם אני צריך, לא יודע מה, סוף, יש לי, אני צריך אורז, להכין סיר אורז, ועכשיו נפלו לי מאחורי התנור שם איזה כמה גרגירי אורז, אז יש לניח שעכשיו אני לא אשתגע בשביל כמה גרגירי אורז. כי זה דבר פחות, שבאמת, נפלה שם הכמות עצומה של אורז, זה שאני אעשה מאמץ. אבל כמה גרגירי אורז, זה שטויות. אז זה כן מדיד כמותית. אבל דברים שהאיכות שלהם היא עצומה, אז זה לא מדיד כמותית, אלא כל אחד הוא מוצר בפני עצמו, הוא משמח מצד עצמו. ושטות תהיה לחשוב שהתפיסה בו היא תפיסה כמותית. ושטות תהיה להשוות את מה שלקחתי לעומת מה שלא לקחתי, זה איזשהו קשר. אני עשיר גדול ומלא בשמחה מאותה מרגליות שכן הוצאתי. כל המשל מובן, אבל הנמשל כנראה לא מספיק מובן לנו אחרי עדיין נוצרים משל. נכון? עכשיו מגיע החפץ חיים לנמשל. יש בזה לימוד מאוד מאוד גדול. אומר החפץ חיים, כן הדבר ממש בענייננו. דה לא ידוע מה שהביא הגרא בשם המדרש. כן, אז אנחנו זוכרים ללמוד חפץ חיים שמביא את הגרא. כן, הגרא, כידוע, הנושא של שמירת הלשון היה יקר מאוד לליבו, עד כדי כך שיש לו איזו איגרת מפורסמת, שהוא מדריך את בנותיו, שאם בבית כנסת מדברים לשון הרע, תתפללו בבית. הוא מדריך את הבנות שלו, משהו אחת הדרכות שככה רואים במשפחה, לא אומר שהוא התכוון לפרסם אותו, כן? הוא ככה אומר, עצה אישית לבנותיו, כאילו. רואים כזה היה עקרוני לו הדבר הזה. אז החפץ חיים, כן, הולך בעקבות הגרא. מביא הגרא בשם המדרש, שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכול לשער. מה הכוונה חוסם פיו? מלומר לשון הרע. לא הכוונה היא שעכשיו, הנה, כמה דקות הלכתי לישון, אז סתמתי את הפה, אני מקבל את השכר הזה, אלא הכוונה שהיה לו איזה יצר להגיד לשון הרע, היה לו איזה רצון, והוא חסם פיו. עכשיו, על רגע אחד כזה, כל רגע ורגע כזה, שהיה לאדם בחייו, שהוא רצה להגיד לשון הרע ונמנע. הוא תחס, הוא לא עשה כלום. יודעות מה, אפילו לא כתוב שהוא לא, יכול להיות שבהמשך הוא אמר את זה. לא כתוב שלא, בסדר? זאת אומרת, היה לו רגע, היה לו כמה רגעים, שממש התחשק לו לספר משהו לחבר'ה, והוא נמנע. ביג דיל, ולאדם לא עשה כלום, פשוט סתם את הפה. מחילה כאילו, זה לא... זה ביג דיל כאילו, סתם את הפה. דגדג לו, סתם את הפה. לא, חסם את פיו. אומר המדרש, הגר"א מביא את זה, שהוא על הרגע הזה זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכול לשער. נשמע די טוב, לא? לא מבין בזה, אבל אם זה אור גנוז שמלאך ובריאה לא יכולים לשער, נשמע די רציני. על הרגע הזה שהוא סתם את הפה. מי מאמין למה שהגר"א אומר? מי שלא מאמין שיצא. מה, הגר"א? אבל בנפש אני לא חושב שאנחנו מאמינים. זה מטורף, כאילו. אם היו מאמינים, אנחנו עושים כל יום איזה סעודת הודיה על כל רגע, נכון? כל רגע שאדם חסם את פיו מלהגיד לשון הרע, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכול לשער. מטורף, כאילו. היה לי כמה רגעים כאלה ביום. מה, אז אני עולה, מסתובב בחוץ עם איזה פרצוף דבילי, שהחיוך לא נמחק לי עם הפרקים, רק אם הייתי מאמין להגרע, כאילו. טוב, אני צריך לדור בתשובה. באמת, זה תורף, זה פשוט בתורף. אני כל מה שאני קורא זה, אני מתרגש את העצומה. מה זה הדבר הזה? על רגע שאדם סתם את פיו, לא אמר לשון הרע, בסדר. עוד רגע ועוד רגע. אנחנו בדרך כלל לא מתרגשים ברגעים האלה, הפוך. מה אנחנו כן מתרגשים? מכל הכישלונות ומכל הזה, ואנחנו מסתכלים כל הזמן מה כן אמרנו ומה... אומר לנו חפץ חיים, אתם יוצאים די פסיכים, כאילו. כמו ההוא במשל, כן, שהוא הוציא איזה שתי מרגליות, והוא יושב ובוכה על כל האלף מרגליות שהוא לא הוציא. מה, אתה גנוב? אתה עשיר. מרגלית אחת שהוצאת, אתה עשיר, אתה לא אותו בן אדם. אין, זה, בן אדם עם מרגלית, זה לא אותו בן אדם. זה באמת, בקנה מידה שאי אפשר לתאר מה שהגר"א אומר פה. באמת בקנה מידה שאי אפשר לתאר. קודם כל, את אהבת השם שיש בזה, אלן, כאילו, וכמה מידה טובה גדולה ממידת פורענות, וכמה כזה שהוא רוצה להעניק לנו, וכמה כזה שהוא מעריך כל מאמץ קטן שאנחנו עושים. זה לא בקום עשה, זה בשב ואל תעשה. לא עשינו כלום. נמנענו מלהגיד לשון הרע. זה באמת דבר הזוי. זה חשבון שקשה בכלל לתאר אותו. כמה טוב, כן, כן, עתיד הקדוש ברוך הוא, כן, למלות אותנו, כן, על כל מאמץ קטן של עבודת השם. כמה טוב. וכמה הערכה אלוקית יש, עצומה, על כל מאמץ קטן שיהודי עושה בעבודת השם. אבל איפה אנחנו נופלים? איפה אנחנו נופלים בהקשר הזה? למה אנחנו לא מסתכלים ככה? למה זה לא כזה משמח אותנו הרגע הזה שחסמנו את פינו? כן, אנחנו מסתכלים על זה כמותית. למה אנחנו מסתכלים על זה כמותית? לפי מה החפץ חיים? כי אנחנו לא מספיק מעריכים את הרגע הבודד. מבחינתנו זה לא מרגלית, זה גרגיר אורז. נכון? גרגיר אורז אחד, זה לא שווה. גרום עלינו שאנחנו טועים. הגרא אומר שאנחנו טועים. הגרא אומר לנו שזה מרגלית. כן, נכון, זו שאלה טובה. אז אולי זה לא על כל רגע. מלאך ובריאה שלו, זה כאילו, זה... לא יודע, אבל כנראה שזה בסגנון לפחות. אני אספר לכם סיפור על אשתו של הגר"א. כן, סיפור משלים, כדי לראות שזה לא רק במצווה הזאת. אשתו של הגר"א, זה סיפורי חסידים של ליטבקים, כן, של ליטאים, כן, זה מעניין. אז אשתו של הגר"א הייתה לה חברה שהם ביחד היו אוספות צדקה. זה היה כאילו העניין שלהם ללכת לאנשים, לעשות לעלות צדקה, במיוחד מאנשים שיש להם יותר כסף, ללכת לתת לעניים, הייתה אשת חסד גדולה. הם היו ביחד שתי חברות כאלה, זה היה ככה מצווה שלהם. וזה קשה, זה ללכת, כל פעם להתבזות וזה, אבל היו מודדות אחת השנייה וזה היה מצווה שלהם. והיה ביניהם הסכם, שהראשונה שתיפטר מהעולם, תבוא לשנייה בחלום הלילה, ותספר לה מה קורה בשמיים, מבסוטים מה שהם עושות, לא מבסוטים, מה קורה שם. הסכם, מעניין, מי שרוצה, יש לזה סימוכים. אמרתי לך, זה סימוך חסידים שלה, של להתבקר. בקיצור, עשו את ההסכם, והחברה, היא נפטרה ראשונה. זה סיפרה אשתו של הגר"א, כן? שהיא באה אליה בחלום, כפי שסוכה. אומרת לנו, מבסוטים, מה אומרים שם? מבסוטים יש. כן, חבל על הזמן. כל הזה, ממש, כל מה שאנחנו פועלים, כל הצדקה, זה מבינה איזה דבר גדול. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כך הנה, כך יש סיפור. את זוכרת את הפעם האחרונה שהלכנו ביחד, לרחוב זה וזה, וחיפשנו איזה גביר אחד שלא היה בבית, ואתה זוכרת, לא היה בבית, וזה היה ממצבן. ואז אחרי שכבר התחלנו ללכת, פתאום ראינו אותו הולך בצד השני של הכביש. זוכר, בטח, בטח. ואז קראנו לו, נכון? כן, קראנו לו. בהתחלה התביישנו, אנו יאללה, לא מפחדות וזה, קראנו לו. שנינו קראנו לו ביחד, בהתחלה לא שם לב, ואני לא רק קראתי לו, אני גם עשיתי לו ככה עם היד. כן, זלמן, זלמן, ככה. אז תדעי לך, שאלה, מאמץ הגדול הזה שיותר, זה ממש, קיבלנו על זה ממש שכר גדול. אבל תדעי לך שכשאני הרמתי את היד, אז אני קיבלתי אותה. אני לא בא להגיד לה, אני יותר, אלא היא באה להגיד, מה זה הרמת יד? על הרמת היד הזו, מאמץ היותר הזה, זה גם נחשב. מופלא הדבר הזה, באמת מופלא. הרבה להקל את זה. אבל אני חושב שאם היינו מאקלים את זה, היינו אנשים מאוד מאוד שמחים. מאוד מאוד שמחים. היינו יודעים לשמוח בכל דבר קטן שאנחנו עושים. זה ממש פלאי. זה נשמע כזה רבי נחמן, זה הגר"א. זו אותה תורה. זו אותה תורה. בכל דבר. רבי נחמן יש לו באמת, עכשיו אני נזכר, יש לו תורת בפורים, יש לו תורה שנקרא תורת הפירורים. פורים לשון פירורים. לשמוח בכל פירור קטן של עבודת השם. כל זה בכל חתיכה. אז שם זה לשון אחר. אותו עיקר. אם היינו יודעים מה זה כל חתיכה, כל הרמת יד, וכאן, בחסימת פיו מלשון הרע, והיינו מבינים כמה הדבר הזה הוא יקר בעיני השם, יקר בעיני השם, אז לא היינו מודדים את עצמנו כל הזמן כמותית. לא היינו מודדים את עצמנו, רגע, אבל שמה לא הצלחתי, ומבלעים בטרוניה, וכמה המצב, היינו בעיקר רואים את מה שאנחנו כן מצליחים. וכמובן שזה לא אמור לרפות את ידינו הפוך, אלא הטוב הוא מדבק. הטוב הוא מדבק. אם הטוב הוא משמח, הוא מדבק. אם הטוב הוא כזה עומס כזה, שצריך כל מה לעמוד בו, ומין כזה דבר מתסכל כזה, אז זה לא דבר מדבק. זה דבר מבאס. אבל אם הטוב הוא דבר יקר כל כך בעיני השם, ואני לומד על היקר בעיני השם הזה, ואני באמת מתמלא בזה בשמחה, לזכות, בנקודה הקטנה הזאת, אז באמת, זה מרומם אותי. זה מרומם אותי. אני צריך, אנחנו, זה לא טבעי לנו הדבר הזה. אנחנו עושים את המשלים ואת הגר"א, זה באמת לא טבעי לנו. כי אנחנו באים מעולם שהמדדים אצלו הם מדדים אחרים לגמרי, בדיוק על הדבר הזה דיברנו. המדדים הם מאוד מאוד חיצוניים, הם כמותיים, הם צריכים פרסום, הם צריכים החצנה. פתאום נותנים לנו מדדים מעולם אחר. למשל, המדד שנקרא לפעמים צער האגר"א. שהקדוש ברוך הוא מודד את השכר, ושוב, כשאנחנו מדברים על השכר, זה לא כי אנחנו מחפשים, כמובן שהמוטיבציה שלנו לעשות במצוות היא מצד הטוב, אבל השכר, תמיד הרב לייכר מסביר לנו שהשכר זה בא ללמד אותנו מה הערך של הדבר בעיני השם. אז אם אומרים לנו שפונקציה האגר"א, כלומר האגר"א זה השכר, הוא לא הולך לפי התוצאה אם הצלחתי, אלא לפי כמה התאמצתי, יכול להיות שהרמתי את היד, אבל בסוף הוא נפנף אותי ולא, ולא הצלחתי כלום. בניגלה לא הצלחתי כלום. אבל הקדוש ברוך הוא, מבחינתו זה הצלחה. זה מדדים אחרים, זה המדדים האלוקיים הם מדדים אחרים. הם לא כמותיים, הם לא שליליים אלא חיוביים, הם רואים בכל דבר באמת מרגלית, מרגלית אלוקית. והם הם, הם מתייחסים לצער, כלומר למאמץ ולא לתוצאה. זה כל כך שונה מהעולם שאנחנו רגילים אליו, לכן זה קשה מאוד להחדיר את זה כפסיכולוגיה פנימית, אבל אני ממש חושב שככל שאנחנו נפנים את זה, אנחנו נהיה אנשים שמחים. כמה הזדמנו, כמה אנחנו, עבודת השם, זה פשוט כל יום ללקוט מרגליות. אם כך היינו חווים את הדברים, איזה רוממות הייתה בחיינו? מי לא היה רוצה, היינו רוצים לגלות את האוצר הזה, ולהדביק אותו ולהעניק אותו, לילדינו ולנכדינו ולשכנינו ולעם. מה? זה פה, זה זמין, זה לא בשמיים, כמו שאומרת התורה. בפי חווי יוכל לעשות אותו. והער הוא כל כך גדול ועצום. והוא, בכל דבר ודבר, הוא מרגלית. זה לא פירורי אורז. זה מרגליות. והבחינה הזאת, חפץ חיים, באה לעשות לנו שינוי בתפיסה, שהיא בעיקר רואה את הטוב האדיר שבכל דבר ודבר, כולל אפילו את הדבר שלא עשיתי בשביל הכלום, אלא בעיקר נמנעתי. כן? כן.
אבל תמיד אומרים לנו, כאילו, על זה שצריך כל הזמן לבדוק עם עצמך, ומה אתה עושה, ולשנות,
נכון, וזה לא סופר. כי לבדוק את עצמי, זה לראות, כיוון שהמרגלית היא כל כך משמחת, איפה יש מרגליות שאני יכול לקחת? ואולי איזה מרגליות פספסתי, ויכולתי כן לקחת. זאת אומרת, יש איזה משל, הרב לייכר, כמו שהיה מצחיק כזה, אבל אני חושב שהוא... לא, הרב לייכר, שאהבת הטוב היא כמו שילד אוכל גלידה. ילד אוכל גלידה, הוא לא רוצה לגמור. פו, מבחינתו, אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם. כל לק, מעין עולם הבא. אבל הלק הוא כזה טעים, שהוא לא מסתפק. ישר הוא רוצה עוד איך. אנחנו, עכשיו, וזה לא סותר את החשבון, ואת, זו אותה התורה. זו אותה תורה של... עכשיו, פה זה דווקא, אני מכיר את זה, זה ניחה לי שאנחנו לומדים את זה מהחפץ חיים, ולא מה... כדי שלא יהיה... זו אותה חפץ חיים שמשנה ברורה, אותו חפץ חיים שאומר לנו הרבה, כן, כמה צריך לעזור בתשובה, בדקדקנות בעירת שמיים, שהחפץ חיים הייתה שם דבר בישראל. אבל החפץ חיים אומר, קודם כל צריך לראות את הטוב שאנחנו עושים, ואז לראות איפה אפשר לתקן, איפה אפשר לעשות עוד, מה אפשר לדרוש מאיתנו. זה בכלל סופר. הפוך. ככל שנראה יותר את התור שאנחנו עושים, ונשמח בו, יותר נרצה לתקן. וגם חלק מהתיקון זה באמת גם לכאוב ולחזור בתשובה, לחטאים, ודאי. זה לא, שום דבר לא יימחק מהשולחן ערוך, בטח לא ילכות תשובה. אבל אצלנו זה דיכוטומיה, וזה לא טוב שזה דיכוטומיה. זה כאילו, או שאתה איזה... כן, היפי כזה, בכלל לא אכפת לו מעבירות, השם דלוק עליי, ואני זה, כולי, כן, או שאתה כזה חמור סבר, מסתובב עם פנקס וכל הזמן עם הראש באדמה, כמה אני דפוק. החפץ חיים הוא הגשר לשבור את הדיכוטומיה הזאת. ולומר לנו, אנשי אמונה צריכים להיות שמחים ומאושרים על כל יום בעבודת השם. ויחד עם זה, יודעים לחזור בתשובה ולהצטער נקודתית על העבירות כדי לתקן עוד. השאלה שלך היא כל כך חשובה, כי בדיוק זה מראה שהרבה פעמים זה מונח לנו, כאילו, זה לא יכול לבוא ביחד, כן? שתהיה איזה חוסית כזה, ואז גם, כאילו, מין, זה בא יבוא עם איזה חס שלום, איזה זרקנות הלכתית, כי לא, אי אפשר לבוא ביחד, או את האיש הלכה ואתה זה, אז לבוא בנוחשות חמורת סבר. זה לא, זה לא. זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא בריא בנפש, וזה לא משמח. כן? תחזירו פעם על המכתב הזה של חפץ חיים, של הרב חרל"פ, הוא כותב לתלמיד שלו. אם אתה תרגיש כל הזמן שאתה בהשתלמות, כל הזמן בהתקדמות, אז איך הרב אמר באורות התשובה? גם אם עלול ליפול ב... ליפול ב... לא זוכר, בצדק ובמוסר, לא אומר, זה הלשון שלו, אין זה פוגם את שלמותו. בעיקר שגרה השלמות, תהיה הריגה וה... הריגה וה... אין השלמות.
אני מרגיש שלא מגיע לי הכל הכבוד הזה.
אבל הגר"א חולק עלייך. והוא חושב שכן מגיע אלייך, כל הכבוד. מבינה? עכשיו, זה לא סותר את הכאב על מקומות שבהם אני מרגישה ש... יש, בהרבה ספרים כתוב מה צריך להיות הפרופורציה. יש חשבון נפש, מה שנקרא, זה הרבה ספרים, כולל בהקשר הזה גם כתוב בחפץ חיים וגם במסילת ישרים וגם ברבי נחמן. רבי נחמן למשל כותב שאדם צריך חצי שעה ביום לעשות חשבון נפש. חשבון נפש זה צריך להיות דבר נקודתי, שבו אני בודק איפה אני יכול לתקן, מסמן, ואם צריך חוזר בתשובה, ואם צריך גם כואב, וכן, ובאמת עושה תהליך אמיתי מול הדברים שאני לא בסדר. בסדר? זה צריך להיות חשבון נפש. ויחד עם זה, צריך להיות חשבון אור. לא רק חשבון חושך, חשבון של אור. כן? יש פסקה כזו שבעין היה על וידוי מעשרות. וידוי מעשרות זה מצווה, יש לנו וידוי של עשנו בגדנו, ויש וידוי, למדתם את זה? כן, וידוי מעשרות. ששם האדם אומר, עומד ויש פעמיים בשנה, בשבע שנים של שמידה, עושים את זה פעם אחת בשנה השלישית, פעם אחת בסוף השנה השביעית, מוודאים שעשיתי את כל המצוות שהייתי צריך בתחומות מעשרות, ואז האדם צריך לעמוד ולהגיד, עשיתי ככל מצוותיך אשר אמרתי, לא חיסרתי, כן, השקיף וברך את אדמך ישראל, כן, זאת אומרת, אומר, מה זה וידוי כזה? וידוי של הדברים הטובים שעשיתי. אומר הרב קוק, צריך ללמוד מזה לימוד גדול, שאדם צריך להיות לו וידוי עבירות, ואדם צריך להיות לו וידוי מצוות. היום התחשק לי להגיד לשון הרע ולא אמרתי, ואני זוכה לאור הגנוז שאין פה מלאך, זה גם חלק מהוידוי שצריך להיות. וזה לא סותר את הוידוי של העבירות. לזה יש זמן ולזה יש זמן. אבל עיקר המנטליות הנפשית שלנו צריך להיות כאן, בטוב. אנחנו בעבודת השם לא חמורים שנושאים מסע, אנחנו מלקטי מרגליות. ואנחנו גם יודעים לפעמים שאנחנו לא בסדר, ואנחנו יודעים לחזור את זה בתשובה ולתקן כדי להמשיך ללקט עוד מרגליות. זה עמדה נפשית אחרת לגמרי. מי ירצה להשתתף בעבודת השם של חמורים שנושאים מסע כבד וסובלים כל חיים? הילדים שלנו ירצו להשתתף בזה? יהיה לנו אור בעיניים? הוא נדביק אותם בעבודת השם? אם העבודה שלנו כל הזמן רק מדכאת ומאמללת? עבודת השם זה הדבר הכי שמח בעולם. יש ערך לחיים. יש, כל רגע אתה יכול ללקוט מרגלית. כל רגע. ולהיות עשיר באדם. אתה בא הביתה ואומר לילד שלך, שמע, היום זכיתי לאור הגנוז, ואת לוקחת אותו ועשית אור ריקוד בסלון, מוזיקה משוגעת. בטח שהוא רוצה לעבוד את השם, נכון? כי זה אמיתי, זה לא הצגה. זה אמיתי, זה הגר"א, זה המדרש, זה חפץ חיים. ויחד עם זה, הוא גם יראה אותך ביום כיפור, בוכה על העבירות שלך. כן, בסדר, זה אותו חינוך.
נכון. נכון.
נכון. מצוין. אז אני אומר, מה שאת אומרת זה בדיוק, אני חושב שהחפץ חיים לא רק בא, לא שהוא לא סותר משהו לא. הוא בא לפצות על מה שאת אומרת. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת. נניח, אני עכשיו, יש לי איזו מצווה שמאוד מאוד קשה לי לעשות אותה. לא משנה אם זה לשון הרע או משהו אחר. והייתי צריך לוותר על משהו, כן? והיה לי מבחן כזה, ועמדתי במשימה. אם אין לי את החשבון של החפץ חיים, נשארתי רק עם החוסר טבעיות והעצבות שבה. אבל אם יש לי את החפץ חיים. אז כן, מה שקשה, קשה. אני לא בא לומר שאין דברים קשים בעבודת השם. אבל אם אני יודע שיש שכר לפעולתך, שהקושי שלי הוא מביא אור לעולם, הוא מביא גאולה לעולם. הוא מביא טוב לעולם, וזה טוב, אין שיעור, הרמת היד שלי, מה שהסיפור שלה, היא כל כך חשובה בשמיים, זה מחמם את ליבי ונותן לי את הנחמה או את השמחה למרות הכאב. זה לא בא להסתיר את הכאב או את הקושי שהיה לי, אבל זה בא לתת לו קונטרה. אם אני אין לי את החפץ חיים, אני עוד יותר, גם אני נבח בעולם הזה וגם אני נבח בעולם הבא. נכון? כי בעולם הזה אני עשיתי ויתורים, אבל אני גם ככה לא חושב שהקדוש ברוך הוא מעריך את זה, כי אני יודע שאני גם נופל בהרבה דברים. אז פעם אחת לא אמרתי לשון הרע, אבל אני לפעמים כן אומר לשון הרע, אז אני גם נבח, נדפקתי בעולם הזה, נדפקתי בעולם הבא, פרצוף של צנון, הנה, זה עבודת השם. אני אומר לא, נכון, עבודת השם יש בה ויתורים, אבל הויתורים האלה הם בונים עולם מאוד מאוד גדול. גם לקום בלילה לילד ארבע פעמים, זה ויתור. וגם להתחתן, זה ויתור על אחרים. אבל זה ויתור שהוא בסוף הוא כל כך עמוק וגדול, הוא מסמיע דברים כאלה גדולים, שאני עושה אותו בשמחה, כשאני יודע את הערך הגדול שלו. כן? בהרבה הרבה דברים זה ככה. אדם שהולך ל... לא יודע מה, מי שהולך לצבא, הולכת ללמוד איזה משהו ש... כן, מאוד מאוד קשה, וזה ילדים, וזה... או בכלל, כן, צער גידול ילדים, מי לא מכיר את זה דבר כל כך... אבל אם אתה יודע שבסוף יש ערך גדול שהולך ונבנה פה, אז זה ממתיק את ה... זה לא מעלים את הכאב של... אבל זה ממתיק אותו. כן, זה שלפחות בעיני השם זה דבר מאוד מאוד גדול מה שאני עושה. ולכן, אם זה החלוצים שבאו למסור את הנפש על הארץ, בטח מה, היה להם טבעי, הם לפעמים קברו את הילדים שלהם. כן? איך אנחנו אומרים להבל, כן, עכשיו, כל ה... כן, קדושים עכשיו, כן, של... אתה, מה אתה אומר? מה אתה יכול להגיד למשפחה כזאת? רק אתה יכול להגיד לך. בירושלים זה נוחם. מה הכוונה? שהכאב האדיר, ואף אחד לא, 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 לא בא לומר שהוא לא קיים, הוא יכול להיות מנוחם רק בזה שאתה מבין שהוא חלק מתיקון מאוד 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 גדול ונשגל. ואז יש אפשרות לאחוז בנחמה. והיא לא מעלימה את הכאב, אבל תחשבי על משפחה שאין לה את בירושלים שאת מנוחם. אתה רק נשארת עם הכאב, וסתם. אין לזה שום ערך, זה לא בונה שום דבר. זה הרבה יותר כואב. כשאין משהו להמתיק את הוויתור ואת הכאב, אתה באמת נשאר עם חלל. אני הכרתי את זה גם מכל המשפחות שהיינו במרכז, ואתה רואה מה זה אבלות של אדם שאין לו אמונה? פעם אחת במשפחה, זה כל כך כאב לי שאין... אין, אדם שלא מאמין בהישארות הנפש, ולא מאמין בזה שבסוף כל נשמה שבאה לעולם היא מביאה איזה אור איתה. איך אתה יכול לנחם אותו? הוא רק נשאר עם החלל. והחלל יהיה, אבל כשאתה מבין שהוא בסוף בונה דברים אדירים, תן לנו רוממות, נכון? נכון, זה הקושי פה, זה הקושי פה, וזה נקרא לבנות עיניים אמוניות, עיניים של אמון. כן, הרבה פעמים, כן, זה נכון דרך אגב גם בחינוך, נכון, אדם משקיע, הוא לא תמיד רואה את הטוב שיצא מה, כן, השקעתי, וזו הילד נראה. כן, איפה הטוב? כן? אומר הרב קוק לאחד לרב דוב מילשטיין, שהיה מאוד קרוב אליו, והיו לו שני ילדים שהוא לא הצליח איתם בחינוך, כאילו בעירת שמיים. הוא אומר לו, אתה תדע לך, כל דבר שאתה משקיע, כל טוב, נראה ש... ראינו את זה, נכון? כל טוב שאתה משקיע, הוא פועל. או שאתה תראה את זה בימיך, או שזה יהיה אחרי ימיך, או שזה יהיה בילדים שלך. זה פועל. אז זה נכון, זה דורש עיניים אמוניות. אבל בלי המבט האמוני הזה, אתה באמת נשאר רק עם החלל. עכשיו, למשל, אנחנו עושים את העיניים של הגר"א, ושל חפץ חיים, ושל המדרש, כן? כל הזאת ישלימו לנו וירוממו אותנו לתמונה האמיתית, כן? תמונה אמיתית שמה אנחנו פועלים, שלפעמים אנחנו גם נזכה לראות את התוצאה, כן? תראו כמה שנים התפללו ותחזנה עינינו משוכה לציון ורחמים ולא ראו את התוצאה של התפילה שלנו. כל סבות סבותינו, כן? הם ידעו שהם נושאים על שכמם את עול הגלות, כי יבוא דור שיראה מזה את הפירות ואת ה... ואנחנו הדור הזה. אנחנו הדור שזוכה לו את החזנה עינינו. והם, כל הצדיקים האלה שזבלו את עול הגלות, עשו את זה פשוט במסירות נפש עצומה, בלי לראות איך עם ישראל יוצא מהגלות. עם אמונה, עם עיניים של אמונה. נכון? כי הם האמינו בדברי חז"ל, והאמינו בנביאים, כן? שוב השם צבא ציון, היינו כחולמים, זה כמו חלום, זה משהו שהוא לא יאומן, באמת לא יאומן. ואנחנו זכינו לראות את החלום הזה מתגמש, מתממש. דבר עשו, דבר עשו. אז זה השלומו שאתה זוכר רק לחלום, ואחרים יראו את ההתקיימות. כן, ויש דברים שאנחנו, כן, תבוא החברה שלנו מגן עדן ותספר לנו. כן, תדעי לך שמה שעשינו שם, עשינו שם איזה חסד, לא יודע כמה זה, כן, אז אנחנו צריכים השלמות כדי לבנות עיניים אמוניות. עיניים אמוניות שיודעות לחלום ויודעות שיש שכר לפעולתו. ואז זה מרומם את חיינו, נותן לנו באמת עוצמה אדירה של שמחה לעולם האמוני שלנו. בלי שום קשר לזה שיש עוד הרבה מה לעשות. ויש עוד הרבה מה להתקדם. זה ממש בריאות הנפש, חפץ חיים הזה. בריאות הנפש. ככל שנפנים אותו, הלוואי, זאת השם. זו בתשובה, זאת השם. זה ממש מומלץ מאוד לחזור על זה פעם בכמה זמן. אז בואו נסיים פה את הפסקה הזאת, כן? תראו עכשיו את הדיוק שלו. אנחנו היינו פה, יצאנו פה, התלהבנו בדברי הגר"א, קצת יצאנו מהטקסט. אז אני חוזר לדברי הגר"א בשם המדרש. שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שכל מלאך ובריאה יכול לשאף. עכשיו, עד כאן ציטוט של הגר"א, מכאן דיוק של החפץ חיים. ראה, אומר החפץ חיים, שלא נזכר במדרש חודש, או שבוע שאדם חוסם את פיו, או יום, או שעה, רק רגע. החפץ חיים רואים שגם הוא מתלהב מזה, מהמדרש הזה של הגר"א. כתוב פה רגע, זה לא יאומן. וזוהי בעצם כוונת הכתוב, אם תבקשנה ככסף, כתוב בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תמצא יראת השם. לא זוכר בדיוק את הלשון. כאילו, כתוב זה על יראת השם, שצריך לבקש אותה ככסף וכמטמונים תחפשנה. שצריך האדם להתנהג בבקשת התכלית הנצחי, כמו שהוא מתנהג בבקשת הכסף וחיפוש המטמוניות, כמו הסיפור של היהלום. ככה צריך לעבוד את השם. שכל דבר שאני מצליח זה, מצאתי מטמון. וזה מה שאמר התנא, לא תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה. כך כתוב במסכת אבות דרבי נתן. אל תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה. הכוונה מאיזה משימה שנראית אינסופית, כמו שמירת על השעון ודברים כאלה. כי זה לא הולך הכל או כלום. כי זה לא, כי מה, אנחנו עכשיו בטענת היצר שזה יחזיק מעמד או יום או יומיים? ביום או יומיים האלה, הרווחת כמה מרגליות. אתה בן אדם מסוג, אתה כולך צריך להיות מאושר. אז מה, זה לא יחזיק אחר כך? מה זה החשבון הזה? אומר חפץ חיים, זה לא החשבון. זה ממש ויסות אחר לגמרי של החשבון שלנו, העמדה הנפשית שלנו על כל דבר קטן, כל התקדמות בעבודת השם. כלומר, שיחשבן האדם בנפשו לזכות ולמציאה כל מה שמצאנו ממנו. בסדר? אז זה, אני חושב שראוי להתלהב בו מהדבר הזה. שהוא אומר שכתוב לשון המדרש זה על כל רגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שכל מלאך ובריאה יכול לשער. על כל רגע. בסדר? אז הוא אומר משהו, יום, יומיים, יום, אתה בכלל, אתה בחגיגות, לא יודע, כן? על רגע אחד זוכה לאור האדיר הזה. כן? ששוב, זה בא לומר לנו איזה ערך אדיר יש למאמצנו בעבודת השם. ומאלה איזה שמחה, זה צריך לא להתבר. בלי שום קשר לדברים שאנחנו עדיין לא מצליחים, ואנחנו רוצים להצליח בהם. אבל זה לא ימחית לנו את השמחה. בסדר? יופי, הלאה. ואז הוא מביא שם עוד פסקה. זה צילמתי מההמשך, אבל זה כאילו קשור לאותו עניין, אז עצמתי איזה חלק בית. ושמעתי בשם גאון אחד. ששאל אדם אותו, תראו את השאלה. הנה, פה זה קשור לשאלה שאלתם קודם, אם זה נכון רק בלשון הרע או לא, אז פה הוא נותן דוגמה מדברים אחרים. אם לא כיוון ברוב התפילה, והוא עומד בסוף התפילה, באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל לכוון, הנה עוד דוגמה מאוד נפוצה, נכון? כוונה בתפילה, כמה זה דבר קשה, כן, אדם מוצא את עצמו תפילה, ברכה אחת לפני סוף 18, והוא שם לב שהוא טייס לו בכל מיני מקומות, עשה קניות, דיבר עם ההוא, הלך אל ההוא, תוך כדי ה-18 כבר גמר את כל הארגונים של השבוע, מה נשאר לו? שים שלום. אוי, איך הגעתי לפה? אין לי מושג, אני פה. טוב, מה נטיית הלב? יאללה, נריץ את זה כבר, הלכה התפילה, שם ירחם, אולי פעם הבאה, נכון? שאל מישהו את איזה גאון אחד, ככה חפץ חיים מביא. מה לעשות? אני מוצא את עצמי בסוף התפילה, עכשיו להתחיל לכוון או אין כבר טעם? השיבו משל למה הדבר דומה. שוב אנחנו משתמשים במשל כי זה קשה לנו להפנים את זה. לתינוקת אחת, תינוקת זה ילדה, כן? שעמדה על השוק בסל גדול של ירקות למכור. אני מוכר את ירקות, פגע באדם אחד, והתחיל לחטוף מהסל, כן? מגיע שם איזה מנובל אחד, מתחיל לקחת מהסל. ונבהלה, ולא ידע שום עצה, היא עומדת שם בהלם, איך לעשות? פיקח אחד עמד למרחוק ואמר לה, מה תעמודי? על מה תמתיני עד שיחטוף כולו? הנה הוא חוטף, גם את חטפי, מה את פריירית? אל תהי פריירית. הוא חוטף, תחטפי. מה זה? אז הוא לקח גם הירקות. את אומרת, בהלם, מרוב שאת בהלם, את לא עושה שום דבר. אבל כל מה שתקחי, זה רווח נקי. וכל מה שיעלה בידך, יהיה שלך. כן? כן, הדבר ממש בעניין התפילה. הנה היצר מתגבר על האדם ומפיל עליו עצלות ומחשבות זרות, עד שעל ידי זה לא כיוון בכמה וכמה ברכות מהתפילה. גם אתה חטוף וזרז את עצמך בכל כוחך לכוון בברכות אשר הם עדיין לפניך. זאת אומרת, למה מה אתם אומרים? למה המשל הזה לכאורה אותו עיקרון, נכון? זאת אומרת, הנה ברכה אחת, מה זה כבר שווה, ובכל זאת אומר לך, כן, תחטוף אותה. למה זה בכל זאת משלים נקודה שאין בה המשל הקודם? מה פה משלים המשל הזה? מה? הכבר היה שלך, הירקות, נכון. הירקות כבר היה שלך. היהלומים זה משהו חדש, נכון? ואתה כבר הפסדת פה דברים שהיו שלך. ואני חושב שגם שאתה רואה את המנובל הזה, זה מחליש כאן, אתה רואה מה המנובל הזה, מה הנמשל שלו? תעשה את הדבר האחד.
בכל רגע אתה יכול
לשנות. נכון. מה מבטא המנובל הזה שלוקחת על ירקות? מה הוא? הוא היצר הרע שכבר נפל. נכון? וזה, אני חושב שמתחדד פה במדרש, במשל שאין במשל הראשון, כי זה עוד נקודה של למה זה קשה לנו. א', אנחנו לא מספיק מעריכים, חושבים שזה גרגיר אורז ולא מבינים שזה מרגלית. ב', כשאתה רואה את החולשות ואת הנפילות, אז הרבה פעמים זה כבר מייאש, זה הכל, אם זה משעני, כאילו זהו, זה חלץ. זה שבור הוא לא רוצה אותי, לא אוהב אותי, יודע את הנפילות שלי. וזה כבר מייצר עליי איזה סטיגמה עצמית כזאת, שקשה מאוד לצאת ממנה, וזה מקפיא אותנו. מקפיא אותנו, מה עכשיו? יום, ברכה אחת, נשים שלום, באמת. אז הוא יודע שאני מתפלל כמו איזה דרק, בסדר, לא, בסדר, מה אני עכשיו? יהיה צבוע? כן, אני פתאום אשחק אותה, טוב. אז עכשיו לשון הרע הזה, כמו שאמרת קודם, אמרתי מלא לשון הרע, אז עכשיו אני אהיה צדיקה ולא אגיד את הלשון הרע הזה. הוא יודע שאני מאפנה, וזהו, אני מאפנה. שוב, חוזר אותנו חפץ חיים, והפעם מול הזווית הזאת, זה לא קשור, זה לא נכון. מה שאתה יכול לחטוף, זה רווח נקי ועצום. זה רווח נקי ועצום שאני צריך להסתכל עליו. וודאי שאני צריך גם אחר כך לתקן מה שאני צריך לתקן. אבל קודם כל, זה משני. קודם כל להסתכל מה שאני יכול לקחת, ולשמוח מה שאני יכול לקחת, ולראות אותו, ולהתמיד בו, ולשמוח כמו שמחה גדולה. כן? גם כשזה מול כישלונות. גם כשזה מול כישלונות. כי הכישלונות הם לא, בוא נגיד, הם נקודת המוצא, אנחנו, בוא נראה את זה אחר כך, שאין צד דיבר שעושה טוב ולא יחטא. אנחנו לא באים להצדיק כישלונות, רוצים להילחם איתם. אבל החידוש הוא שיש בעולם הזה אנשים שנלחמים על הלכות לשון הרע. זה החידוש. זאת אומרת, נקודת המוצא היא שהעולם שלנו עדיין, איך אמרנו במערל, יש נורמה, נכון? והנורמה בעולם הזה כרגע היא שאומרים לשון הרע. צערים. במקום מסוים. אבל החידוש הוא שיש אנשים מתאמצים על זה כדי לברוא נורמה חדשה. והמאמצים שלהם כל כך יקרים, כל כך אדירים, שזה שווה און תועפות. זה מה שירים את העולם שלנו יום אחד. לעולם שלא מדבר לשון הרע. זה יהיה בזכות אלה, אותם הקדוש ברוך הוא ייקח ויראה לכולם, זה בניי חביביי, שהמאמצים הקטנים שהם עשו למרות הכישלונות שלהם, יצאו פה עולם חדש. זה המבט, וזה המבט צריך ללוות אותנו בהתמודדויות האלה. במיוחד בדברים שהם מאוד מאוד קשים. זה דברים מאוד מאוד קשים, פי אלף יותר השכר לדבר. פי אלף. ועדיין, מה שצריך לתקן, צריך לתקן. בסדר? אז כל זה... מה שקראנו תשובה מספר אחת, זה חשבון אחד. אני יש לנו זמן לחשבון השני, לא קראנו את סוף הפסקה. מה? על המדרש? למשל, שתינוקת, ילדה, כן, היא אוספת, היא יש לה מוכרת ירקות. כן, מוכרת ירקות, בשוק, מגיע איזה מנובל, מתחיל לחטוף לה את הירקות. מה התגובה שלנו שרואים דבר כזה? בכלל, תמיד צריך לזכור את זה, שיש לנו איזה רגע של הלם מול הרע. הרע מכניס לנו להלם. וזה היתרון שלו, כאילו מקפיא אותו. הוא אומר שם, וזה נכון גם בדברים אחרים, כן? אתה עומד מול רוע, מול ציניות, אתה בהלם, אז אתה מבטר לו. עומד שם מישהו, אומר, אל תבטרי לו! התיג'דה, מה זה אומר? מי זה אתה שתחתור? כן, איך אנחנו מחנכים ילדים לפעמים, כן, שעושים לך, בא מי שעושה לך משהו רע, תצעק עליו. אנחנו עושים להתרגל לזה, כי אנחנו לא צעקנים, אנחנו לא אוהבים מלחמו. אבל כן, אסור להיכנס לאלה. אז יש דברים לא טובים בכלל ישראל, יש דברים שאני עושה. בסדר, אני מתעורר, אז מה? אז רוב התפילה נמנמתי. שים שלום, בגדלות. ואז אני עושה מהתפילה הזאת עם חיוך על הפנים. עם גם רצון פעם בא לתפלל יותר טוב, לא סותר. אבל עם חיוך על הפנים. בסדר? וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה ייתן לי גם חשק לתפילה הבאה. טוב, זה באמת, זה כבר שאלות הלכתיות. אז קודם כל, אפשר להגיד, כן, ברכות השחר, פסוקת הזמרה, כן, כן, מינימום. כן, עדיף, עדיף למעט בכוונה, מאשר להרבות שלא בכוונה. כן, אני יכול להגיד פסוקת הזמרה בינימום, שזה כאילו, ברוך שאמר, אשר ישתבח, כי אשמה ושמחס. אם אני ראש אני לא, אני מעדיפה מנחה. בסדר, בנות יש להם את האפשרות לבחור. כן. איפה שאני מרגישה שאני יכולה להתאר את זה, להיות עם מלא. אבל אם עכשיו אני נמצאת בשחרית, אני לא יודעת מה יהיה מנחה, מה שאני יכולה בשחרית, אני אעשה עם כל מיני. אחר כך לא יודעת אם יש לי זמן, אני אעשה מה שאתה יכול. כן? אבל מה שאת עושה, תעשי מרוממות ושמחה, כן? ולא בני בחיר. כן? וזה ילווה אותם, זו מנגינה שיכולה ללווה אותם בעבודת השם. נסיים את הפסקה, בסדר? עברנו את הדף לצד השני. כן, הדבר ממש בעניינם. היצר נצחך ביום זה בדיבורים אסורים. יש לנו כישלונות. ואדם שלא יודע למה מול כישלונות שלו, אז הוא בסוף התייאש. צריך לדעת להסתכל להם בעיניים. מצד אחד לרצות את הקן, צריך להגיד להם, שמע, בסדר, נכשלתי, אבל יש לי הרבה דברים טובים. ואני בעיקר מסתכל שם. זיהיתי לי גם את הכוח להתקדם. אתה עמוד והתחזק נגדו למחר לנצחו. ואפילו אם חס ושלום, יתרמי שינצחך עוד הפעם, אבל בכן. חזור והתחזק נגדו, להילחם איתו. ובוודאי עזרך הקדוש ברוך הוא, שתהיה גם כן מהמנצחים. כי הבא להתאר, מסייעין אותו. כללו של דבר, כל ימיו של אדם תהיה מלחמה בינו ובין היצר. וזוהי בעצם כוונת חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. זאת אומרת, יש לנו לפעמים ציפייה כזאת, שיום אחד היצר הרע יכנה, ירים דגל לבן, ואיננו. אבל יש להניח שזה לא יקרה. אלא, כמו שחז"ל אומרים, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע. נו, אז מה זה לעולם? אז הפעם זה לא ייגמר. אז מה זה? זה מבאס? לא, זה לא מבאס. אם המלחמה עם היצר רע זה מין כזה, או הכל או כלום, וכל עוד הוא נמצא בתוכי, אז כנראה שאני לוזר, אז באמת זה מבאס. אבל אם המלחמה עם היצר רע מזמנת לי כל יום הזדמנות לאסוף מרגליות, פילי פלאות, אדרבה, יצר רע זה דבר מבורך, הוא כל הזמן מנסה לגרום לי להגיד לשון הרע, וכל פעם בזכותו אני זוכה לאסוף עוד מרגליות. אחלה באחלה. בסדר? זאת אומרת, הכל תלוי בראש שלנו. אם הראש שלנו הוא כאילו, כשיש בירה, סימן שאני לוזר. כשיש בחסרונות, סימן שאני מפסידנית, אני גרועה, שהוא לא אוהב אותי. אבל זה לא התפיסה, זה לא נכון, זה לא נכון בעיני השם. הפוך, המאמצים שלנו, כן, קשור, אנחנו מתרגמים בעצם מה שאמרנו שבוע שעבר, שהשאיפה לשלמות היא השלמות, אמר הרב אלי הורוביץ. השאיפה לשלמות היא השלמות, וכל יעלום קטן שהיא מצליחה, היא שמחה פה שמחה גדולה, והיא לא מודדת באור הכל או כלום. ולכן, אני לא צריכה לצפות שלא יהיה בי יצרה, אני צריכה לצפות שיהיה בי רצון תמיד להתקדם, רצון תמיד לנצח. וזה הדבר הכי יקר בעולם. וזוהי כוונת אדם, החז"ל לעולם ירגיז אדם, וזה מה שאמר כתוב, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח, רוח המושל זה יצר רע, הוא מה שנקרא מנסה לטפס עליך, אל תתרגש ממנו. מקומך אל תנח, אתה תעשה את הפעולה שלך, מה שאתה יכול. מה שאתה יכול היום, היהלום שהיום ליקטת, תלקט אותו, מחר עוד יהלום, וככה עמדת הנפש שלנו היא באמת עבודת השם מתוך עמוד השמחה ולא מתוך אכזבות ותסכולים. בסדר? זה חשוב, נפנים את זה, לא תשאיר. טוב, אלה טוב, תודה רבה לך.